בעזרת השם יתברך שמו, יום שלישי, פעמיים כיתו, כף זין באייר, מם בית לעומר, הלילה אנחנו נהיה מם ג' לעומר. אוי, איזה תוכנית הולכת להיות עכשיו. איבאלד. אנחנו לגעת יום שחרור ירושלים עיר הקודש והמקדש. מתארים את כל מהזבל שהיה הזמן האחרון באזור. רוצים לדבר דיבורי קדושה. אם הייתם יודעים איזה שבוע עברתי, איבאלד. במקום הרבה לדבר, אנחנו עכשיו ניכנס לשידור. מורח נדיר. מתוך בדיקה בחיים לא שמעתי ולא ראיתי תוכנית ששודרה מתוך בית חולים כשהשדר הוא נמצא בבית חולים. לא היה דבר כזה. היו תוכניות שבאו לשמח ילדים, כל מיני דברים, אבל שהשדר משדר מהמיטה שלו והמרואיין ליד המיטה שלו, לא זכור לי דבר כזה. טוב, אז מה אכפת לי להיות הראשון? אז האמת היא שבעצם זה כך היה אמור להיות. היה לידי, ליד המיטה שלי, שדר ברדיו, שאול היא כנראה המרואיין הבא שלנו, ופתאום הגיע מאי שם מישהו, גוואלד, איזה אדם יקר שבעיקרים, אני בכוונה מותח אתכם, מסקרן אתכם, כדי שפשוט תראו מה זה נקרא השקעה באהבת ישראל ולשמח את הבריות ולדאוג איך מעבירים באמצעות השמחה, באמצעות משל ונמשל, איך אפשר להוציא בן אדם מהמצב הכי מסוכן שלו, כמו שאני הייתי בו. בואו רק נדבר עליו, למצב של מוות החיים. אנחנו אומרים שלום לישוע ליצקי.
שלום, שלום וברכה לכולם.
תשמע, אני ברשותך אני רוצה לומר כמה מילים למאזינים כדי שידעו במה מדובר. ביום חמישי שעבר אני הושפזתי במחלקה פנימית במעייני הישועה במצב מאוד 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 קשה. רק שתבינו על מה אני מדבר, מאוד 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 קשה, שהרופא אמר לאשתי שאם הייתי מגיע קצת באיחור הייתה מאבדת את הבעל שלה. ועל כל מה שהיה בבית החולים, זה אני אספר בנפרד. פתאום בצהריים זה היה, נכון? בצהריים, באיזה שעה זה היה?
11-12
בצהריים. פתאום מגיע, לא יודע מאיפה, צץ לי פה ליצן גבוה כזה, עם זקן. בהתחלה לא זיהיתי את הזקן, זאת אומרת, הזקן גואלת, אבל ראיתי אדם גבוה. מנסה לשמח את האנשים. בוא תספר לי, איך ניסית לשמח את האנשים?
אני מסתובב במחלקות בין החולים, ואני בדרך כלל מתחיל לדבר איתם, שואל אותם שאלות של היכרות או דברים כאלה, ואחרי זה אני מתחיל לעבוד איתם עם משל ונמשל. זאת אומרת, אני שואל אותם איזו שאלה, ועל ידי זה אנחנו מתחילים לפתח איזו שיחה. אחד הדברים שאני משתמש בהם הרבה פעמים, זה אני מראה להם דף מאוד קטן, ואני שואל אותם אם אפשר לעשות חור בדף ולהכניס את הראש בלי שהמסגרת תיקרה. רוב האנשים אומרים שאי אפשר, ואז אני מתחיל לדבר איתם דיבורים של חיזוק, ובינתיים חותך את הדף ומראה להם שהדבר אפשרי. והדבר הזה הרבה פעמים זה גורם לאנשים התפעלות מההדגמה עצמה, אבל בתוך זה יש דיבורים של חיזוק, של אמונה, והדבר הזה, הם מקבלים את זה, ואז זה גם מרומם את הרוח שלהם.
עכשיו, לפני שנתקדם הלאה, אני רוצה לשאיר את המאזינים קצת במתח. בוא ספר לי ככה, מי אתה, יהושע ליצקי? ספר לי קצת על עצמך, על העבר שלך, איך הגעת למקצוע, בכלל, מי אתה ואיך אתה התגלגלת למקצוע הזה?
אני התגלגלתי לזה מכיוון אחר לגמרי. אני, כמו שכל אחד בחיים עובר תקופות של עליות וירידות, אז באחד התקופות שעבר עליי מה שעבר, אז חיפשתי משהו להחיות עצמי. רבנו אומר שבן אדם יחפש משהו להחיות עצמו. אז ראיתי מודעה של מישהו שמלמד קסמים. אז אמרתי, טוב, הנה זה דבר נחמד, זה אפשר להגיד איזה מילטה דשטוטה כזאת, שאני אלך ללמוד את זה. הלכתי אליו ובאמת הוא לימד אותי כל מיני דברים מאוד נחמדים, ואחרי זה ישבתי בבית והתבוננתי וראיתי, רגע, אפשר לעשות מזה כמו משל ונמשל. אפשר לקחת את הקסם הזה ולקחת עצה בעבודת השם ולחבר ביניהם, לעשות את הקסם ולדבר דיבורים של חיזוק בעבודת השם. וככה הרעיון התגלגל והתחלתי לדבר על זה עם אנשים, ולאט לאט שאנשים אמרו זה רעיון ייחודי, כדאי להביא אותו לרמה יותר מקצועית, וככה נפגשתי עם שחקנים, עם במאים, עם כל מיני קוסמים אחרים, ובניתי איזה מופע יותר מקצועי. ואחד האנשים שעבדתי איתם, הוא אמר לי, תראה, אתה חייב ללמוד משחק, אתה לא שחקן, אתה כמו דרשן, אתה עומד ודורש, ובשביל להיות קוסם אתה חייב לעשות משחק, אתה צריך ללמוד משחק. אבל בציבור החרדי אין לימודים של משחק לגברים.
אגב, אתה אדם חרדי?
כן.
תמיד היית חרדי?
הייתי כיפה סרוגה, התחזקתי.
אתה יכול לספר קצת על הבית שלך? כלומר, על המשפחה שלך? איזו ילדות הייתה לך? איך? פשוט רוצה לדעת איך פתאום בן אדם מגיע. הבנתי שהיה לך מעברים, ובגלל שאתה מקורב לרבנו, אז אתה החלטת לחזק את נפשך באמצעות מילטי דשטוטה שמחיה את עצמך, ואמרת, אם אתה מחיה את עצמך, למה שלא תחיה עם זה את אחרים? ספר לי קצת, כלומר, בין כמה אתה, קצת על המשפחה שלך, איך המשפחה קיבלה את זה.
אני בן 40 בערך, למדתי בישיבת נחלים, אחרי זה הייתי בהסדר, בישיבת הסדר, וככה זה הרקע. אני בכל החיים שלי הייתי אדם מאוד מופנם, מאוד ביישן, כל מקום שיש במה הייתי בורח ממנו. לא, איפה שיש ציבור, מה שנקרא מטה דציבורה, ממש אני לא יכולתי להיות במצב הזה. ומה שאני עושה היום זה ממש הפוך מהטבע שלי.
כאילו חוויה מתקנת, משחררת.
אפשר להגיד שזה חוויה מתקנת. אני מרגיש שמה שנותן לי את הכוח לעשות את זה, זה המחשבה שיכול להיות שעוד יהודי יתחזק עכשיו. אז אני לא עושה את זה בשביל עצמי, אני עושה את זה בשבילו. אז זה נותן לי את הכוח להתגבר.
אתה כבר מגיע לשלב הסיכומים, אני רוצה עוד להגיע לשלב האירועים. זאת אומרת, אתה בן 40 והיית מופנם, במה עסקת עד היום?
עסקתי בהרבה דברים, בשיפוצים, בהסעות, היום אני סוגר בתים של תפילין.
בקיצור, אתה ניסית כל מיני דברים, אבל ממש לא קשור למקצוע הזה.
רחוק, הדבר לפני 3 שנים, היית אומר לי שאני אעמוד מול ציבור, הייתי אומר לך אין סיכוי.
ואתה אתה מהקוסמות הזאת החלטת ללכת ללמוד בצורה מסודרת את המקצוע הזה שנקרא, איך קוראים למקצוע הזה?
זה ליצנות רפואית. פשוט ראיתי פרסומת של לימודי ליצנות רפואית, ובתוך התוכניה שלהם היה לימודי משחק. אז אמרתי, פה יש לי לימודי משחק, אני אלך כמה שיעורים במשחק, אני...
לא, אני מדמיין לעצמי, פשוט, זה רדיו, זה לא טלוויזיה, אני פשוט רוצה לתאר לאנשים את מה שאני רואה. אדם עם פאות ארוכות, עם זקן ארוך, אם לא הייתי, אם אולי היה לצן רפואי, הייתי אומר שהוא לפחות אדמור. ציציות עם תחלת, על החולצה. איבלת, ועדינות, זה עיניים תאורות. אני דמיין לעצמי שהוא שחקן, וכמו שתחשבו, שאני אסטרונל. נו, ואתה פתאום...
ואז הלכתי ללמוד ליצנות רפואית, ופשוט נדהמתי מהדברים שלומדים שם על עצמך.
תן לי דוגמה למשל, מה למדת שם?
עושים שם תרגילים במשחק, תרגילים בפנטומימה, קסמים, בלונים, לומדים איך לתקשר עם אנשים יותר טוב, איך להקשיב לאנשים. כל הדברים האלה זה דברים שעוזרים לחיים הרגילים.
זה עזר לך.
אתה לומד להקשיב לאנשים יותר ממה שאתה
לצומת עד היום לא הקשבת לאנשים או שלא היה אכפת או לא היית בכלל בקשר עם אנשים?
הקשבתי, אבל יש רמות של הקשבה או עומקים, אז אתה לומד להקשיב יותר.
איזה תרגיל היה לך הכי קשה לעשות שם בבית ספר שבו אתה נתקלת עם עצמך, מה שנקרא?
התרגילים, היו הרבה תרגילים שפשוט לעמוד מול כל הכיתה ועכשיו להציג משהו, בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה. הרגשתי שאני עושה משהו נגד הטבע שלי.
אתה עשית דברים כמו מה שתינוקות עושים, ילדים עושים, וזה התחברת לזה? כאילו לא הרגשת את התוכן, מה אני מטומטם עכשיו, מה אני אעשה קולות של חיות? קולות של איזה פינוק כזה?
ברגע הראשון אפשר להרגיש את זה, אבל כשחושבים על זה שרבנו אמר לעשות מילתא דשטותא, ואני לא לוקח את זה עכשיו בתור שאני עושה איזה קול מצחיק, אני מקיים עכשיו עצה של רבנו, אני מקיים עכשיו עצה של רבנו לעשות מילתא דשטותא. אז זה נתן לי כוח לעשות.
ואז היית ההתחצית של רבנו.
כן, כן.
אהה, הבנתי. וכמה זמן לומדים את זה?
4 חודשים.
4 חודשים?
במסגרת שאני למדתי זה היה 4 חודשים.
זאת רוצה להגיד לי שארבעה חודשים, כל חודש 1,000 שקל, 4,000 שקל בשביל ללמוד להצחיק עם בלונים. שווה את הכסף?
לפי דעתי זה שווה. זה שווה אפילו הרבה יותר.
כן?
כן. כי הסיפוק והשמחה שאני מקבל היום זה הרבה הרבה יותר מזה.
אז אתה יכול להביא לי דוגמה, אני מבין שאתה תסטאז' אתה עושה בבית הרפואה במעייני הישועה. אני מבין שאתה רק ביום ראשון מגיע למעייני הישועה. ואני, דרך אגב, היום שהשתחררתי מבית הרפואה, ואז הגיעה המנהלת של אותו מכללה שלמדת, אותה מכללה שלמדת, היא גם באה עם תלמידות, אבל התלמידות באו לשמח נשים, ואתה באת לשמח גברים. אתה אמרת לי בשיחה מוקדמת, שכל כך נהנית מהלימוד הזה, מהשינוי הזה של חל בנפש, שהחלטת ללמוד משהו...
תרפיה בצחוק.
תרפיה בצחוק, שועד התרפיה בצחוק, מה זה? זה מתאים לפורים, לא?
זה מתאים לפורים, אבל זה מתאים לכל השנה.
באמת?
זה סוג של מילתא דשטותא.
אז מה ההבדל בין בין 4 חודשים שלמדת לתרפיה בצחוק? מה?
התרפיה בצחוק זה עובד רק על צחוק. זה למעשה...
אתה יכול להעביר דוגמה עכשיו, לדוגמה, טרפיה בצחוק, זה לא טלוויזיה, זה רדיו. אתה יכול להעביר ברדיו קטע של צחוק שיגרום למאזינים עכשיו לצחוק בלי לספר בדיחה?
אני אני אתן כמה הקדמות.
אוקיי.
איך התרפיה בצחוק עובדת.
אוקיי.
התרפיה בצחוק מבוססת על כמה עקרונות. יש עיקרון אחד, שהמוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, כשאדם צוחק באמת כי הוא שמע בדיחה או הוא ראה משהו מצחיק, יש לו תגובה של צחוק, המוח מפריש איזה חומרים לגוף. כשבן אדם עושה את עצמו צוחק, מבחינת המוח זה אותו דבר. אז הוא מפריש את אותם חומרים לגוף. אז כשבן אדם עושה את עצמו צוחק, זה כבר דבר טוב. עכשיו, כתוב אחרי הפעולות,
נמשכות הלבבות.
נמשכות הלבבות. אז כשאני עושה את עצמי כאילו אני צוחק, אז על ידי זה זה מושך אחרי זה את הלב.
אולי במקום הדיבורים האלה, במקום ההקדמות האלה, אני רוצה לשמוח, נו.
אז למשל, אנחנו יכולים לעשות דבר כזה, לקחת את יד שמאל.
יד שמאל.
אנחנו עושים משחקים קצת של דמיון.
אוקיי.
בתוך יד שמאל יש לנו קופסה של טבק.
טבק, כן.
כן. אנחנו דופקים על הקופסה הזאת, מנערים את הקופסה, ו...
בוא תעשה את זה עכשיו, גרב, אמא.
ואנחנו פותחים את הקופסה. עכשיו, זה לא טבק רגיל, זה טבק שכל מי שמריח אותו, זה גורם לו לצחוק. כן? אז אני לוקח את יד ימין, פותח את הקופסה, לוקח קצת טבק, ואני מריח, ואז אני לוקח
רגע, תראה, תוציא את התנועה של הערכה.
כן, כן. אני לוקח שאיפה.
הצלחת להדביק אותי.
עכשיו תחשוב שאתה לוקח כמה שאיפות כאלה.
אתה בכלל בסוטול.
כן, ואם אתה לוקח את כל הקופסה, עכשיו שעושים את זה כמה אנשים ביחד, אז אחד מדביק את השני. ואז
יש לך אומץ לעשות את זה ברחוב, יחשבו שאתה ישפזו אותך.
אז במקום לעשות את זה ברחוב, פשוט מארגנים קבוצה של כמה חברים שהם, אנחנו לא עושים רק את הצחוק, אנחנו מסבירים את העקרונות שיש, של מה זה תורם לנו, מה זה עושה לנו. אנחנו כולנו מחוברים ביחד באותו רעיון, ואז אנחנו יכולים לתרגל את זה ביחד, ואחד מדביק את השני.
הבנתי. ואת זה גם כמה זמן לומדים?
זה לומדים חודש אחד.
חודש אחד?
כן.
לדעת לצחוק.
זה לא רק לדעת לצחוק, זה לעשות תרגילים שמדמים צחוק, זה הנחיה של קבוצות.
לא, אבל מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, עם זה אתה לא הולך לבית חולים.
עם זה, בדרך כלל, אני לא עושה את זה בבית חולים, זה פשוט מארגנים קבוצות, ו... ומתרגלים עם הקבוצה ביחד, כמו שבן אדם הולך פעם בשבוע לחדר כושר, בן אדם הולך פעם בשבוע לבריכה, בן אדם הולך פעם בשבוע לאיזה פעילות מסוימת, אז אנשים הולכים פעם בשבוע, נפגשים ביחד, וצוחקים, עושים תרגילים, מתחזקים במילתא דשטותא, מתחזקים עכשיו, ולאט לאט זה כמו שריר, שלאט לאט הוא מתחזק, הוא מתפתח, שמתרגלים אותו ככל שמתרגלים אותו יותר, אז ככה גם בזה.
עכשיו, לפני כמה זמן התחלת לעסוק ולשמח, אם הבנתי אותך נכון, מה שאמרת לי בבית הרפואה, אתה מעדיף לשמח מבוגרים מאשר לשמח ילדים. מה ההבדל בין לשמח ילדים לבין לשמח מבוגרים? שני בדיכאון, מה ההבדל?
ילדים הם... יותר קל לשמח אותם. זאת, עכשיו, בעבודה של הליצנות רפואית שלה, אז שם יותר זה עובד על אביזרים. עושים להם בלונים, עושים להם צורות, והם עם זה עושים להם קסמים, עושים להם דברים כאלה. עם מבוגרים אני יותר מגיע לשיחות.
תן דוגמה.
עם ילדים אני בא, עושה להם צורה מאיזה בלון, נותן להם, הם כבר זה משמח אותם. עם מבוגרים אני בא, אני נגיד, עושה להם איזה משהו מבלונים, אבל אחרי זה אני מתחיל לדבר איתם במשל ונמשל בעבודת השם. והמטרה שלי זה להגיע איתם לשיחת חברים של חיזוק בעבודת השם.
יש לך דוגמה, אתה זוכר, אתה זוכר את הביקור הראשון שלך, כאילו המפגש הראשון שלך, לא בבית ספר, אתה בא לבית הרפואה, אתה מתכנן, וואלה, זה הולך להיות, איך זה יהיה, אני אצליח, לא אצליח, זה מרגש. במיוחד אצל בן אדם שהוא היה מופנם, ופתאום עכשיו הוא עושה מבחן, טבילת אש. תספר לי איך זה היה.
בפעם הראשונה זה היה מאוד מלחיץ, כי אתה לא יודע את מי תפגוש, אתה לא יודע, כל חולה זה סיפור חדש לגמרי. אתה לא יודע מה, איך הוא יגיב, מה הוא יגיב, זה כל פעם משהו חדש, זה לא, למרות שאתה יכול לעשות את אותו מהלך, את אותו קסם לדוגמה, אבל כל פעם התגובות יהיו אחרות וחדשות, ויכול להתפתח מזה שיחות אחרות לגמרי.
אז הגעת למעין הישועה?
כן.
לכמה זמן זה היה?
לפני חצי שנה בערך, התחלתי להתנדב שמה, ו...
הגעת לאיפה, למחלקת?
פנימית, מחלקה פנימית.
לא, איפה שאני שכבתי.
כן, כן. ושם התחלתי לעבור בין המיטות ולדבר עם החולים, לעשות להם קצת קסמים, וזהו, התגובות...
ספר, לא רפורט, אצלי מספרים. מרגישים זה נקרא, תוכנית נקראת מרגיש. מה אתה הרגשת? בוא, נעשה את זה פשוט. אתה, נניח לצורך השיחה, אתה הגעת לחולה, שוכב לך חולה צעיר, זקן. אתה זוכר את החולה הראשון שניגשת אליו?
החולה הראשון, אני לא ממש זוכר אותו.
תן לי מפגש שאתה זוכר, שעד עכשיו אתה לא שוכח את זה. ותצייר לי איך זה היה.
אני הגעתי לאיזה חולה מבוגר, והוא ראה אותי, הוא אמר לי, תהיה בריא. בסדר, טוב. אז אמרתי לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אמר לי, כן. ועשיתי לו את מה שאני עושה הרבה פעמים, זה חור בדף, מה שדיברנו על זה לפני זה. והתחלנו לדבר על החיזוקים בעבודת השם, שאם בן אדם מתחזק באמונה, מתחזק בתפילה, אז גם דבר שנראה לו בלתי אפשרי יכול להשתנות. והרבה פעמים חולים במצב שלהם, נראה להם שזהו, עכשיו ככה הם יישארו, וככה, פתאום הוא שומע דיבורים שנותנים לו תקווה. ואחרי זה הוא אמר לי, למדתי משהו. כאילו, התגובה הראשונית שלו הייתה להרחיק אותי, תלך למחלקת ילדים.
זאת אומרת, הבנתי מדבריך שאצל ילדים קשה לך מאשר אצל מבוגרים, כי מה?
עם ילדים יותר קשה לי לדבר איתם שיחת חברים בעבודת השם.
כי זו השיטה הייחודית שלך לעבוד? זאת אומרת, זה לא מה שלמדת בזה, זה שיטה ייחודית שלך שאתה אמרת, בוא נשתמש בליצנות הרפואית כמשל, ולהפוך את זה לנמשל בשיחת חיזוק, כדי לחזק אותה באמונה ובתפילה, וזה מבוגר יכול להתחבר יותר מאשר צעיר. זאת אומרת, עכשיו, בוא תתאר לי, היה לך איזושהי חוויה מרגשת שבן אדם, ממש שמה, את אומרת, מה ההישג הכי גדול שלך?
היה לי מקרה כזה שהליצן הרפואי הוא לא עובד רק עם החולים, הוא עובד גם עם המשפחה שלהם, כי לפעמים המשפחה בלחץ, המשפחה רואה את המצב של החולה והיא גם שבורה, ואם המשפחה מתחזקת, היא משפיעה גם על החולה. אז הגעתי לאיזה חדר, היה שם מישהו שישב וקרא תהילים, אני חושב שאימא שלו שכבה לידו, והיא לא הייתה במצב שיכולה לתקשר. אז כל השיחה הייתה רק איתו. דיברתי איתו, גם עשיתי לו את החור בדף, ודיברנו קצת דיבור החיזוק, וזהו, הוא לא אמר לי שום דבר מיוחד, והלכתי. שבוע אחרי זה אני מגיע לבית חולים, הוא ראה אותי, הוא ניגש אליי, הוא אומר,
זה הוא,
אותו אחד, הוא אומר לי, מה, תחזור עוד פעם על מה שדיברנו שבוע שעבר. הוא אומר לי, אני הגעתי מחוץ לארץ, אמא שלי פה מאושפזת בבית חולים במצב קשה, ואני הגעתי להיות איתה, ושבאת, לא הייתי כל כך מרוכז, אבל אחרי זה ניסיתי לחשוב על מה שדיברת איתי, ואני לא ממש זוכר. אבל הרושם שהיה, שהדברים כן מצאו חן בעיניו. ואז הוא אמר לי, בוא תלמד אותי עוד פעם, את אותו טריק שעשית לי, בוא תלמד אותי עוד פעם. ואז ראיתי את הכוח של זה, כמה זה נפלא. היה לי עוד מקרה שגם, זה היה בסביבות חנוכה, גם איזה חולה, עשיתי לו איזה טריק של קסמים, ודיברנו על החיזוקים של זה, וזהו. אחרי זה בסביבות פורים, פגשתי אותו עוד פעם. והוא אומר לי, תדע לך, הטריק שלימדת אותי הגיע לקנדה.
מה אתה אומר?
הוא אומר לי, הנכדים שלי היו אצלי בחנוכה, עשינו ערב של כל המשפחה, ועשיתי להם את הטריק הזה, והם חזרו לקנדה, ועכשיו הם מפיצים את הדבר הזה בקנדה. אז לפעמים הליצן הרפואי לא רואה את התוצאות של מה שהוא עושה מיד. לפעמים באותו רגע זה נראה לו הכל קר ויבש, אין תגובה, אין שום...
אגב, זה יכול לעזור גם בטיפול נמרץ? לא.
במקומות... אני שמעתי סיפור כזה, אני לא יודע, לא שמעתי את הסיפור ממקום ראשון, אבל הסיפור ששמעתי זה שליצנים רפואיים נכנסו לטיפול נמרץ עם כינור. והתחילו לנגן בכינור, ותוך דקה זרקו אותם משם החוצה. אמרו להם, זה טיפול נמרץ פה, אי אפשר. הם יצאו החוצה, ואחרי שתי דקות קראו להם חזרה. ואמרו להם, אתם רואים את הבן אדם הזה ששוכב פה, הוא לא היה מגיב, וכשאתם התחלתם לנגן, הבן אדם התחיל להגיב.
מתעורר,
אז גם בטיפול נמרץ כנראה, אבל אם אי אפשר לעבוד עם החולה, יכול להיות שאפשר לעבוד עם המשפחה.
איך המשפחה שלך קיבלה את הרצון שלך או את ההחלטה שלך ללכת ללמוד משחק או ללמוד ליצנות רפואית? הרי אתה לא מתפרנס מזה כרגע.
המשפחה שלי מאוד תמכה בי.
כן?
כן. כל הבית מאוד תמכו בי. אם הם לא היו מרשים לי ללכת ללמוד, לא הייתי הולך ללמוד. לא הייתי עושה את זה. אז אני מודה להם מאוד על כל התמיכה שהם נתנו לי.
זאת אומרת, כשאתה למשל דוגמה חוזר ממופע, אתה מרגיש שזה לוקח ממך אנרגיה, או שאתה מדבר איתם שם כאילו, אתה מחליף דמויות כאילו, עכשיו אתה שם כובע כאילו מחליף בגדים. או שאתה עושה הכנה נפשית על זה או משהו כזה, או... שלום, כמו שעשית אצלי, ישבת לי על בולונים, ישבת לי על... ניסית על כל פנים.
עצם ללבישה של הבגדים, זה מכניס אותך לתוך הדמות.
כן?
כן. ברגע שבן אדם, נגיד, לובש נושא ספורט ונעלי ספורט, אז זה מכניס אותו לאווירה של...
אתה עושה תרגילי נשימה או תרגילי הדמיה? לא. אתה לא עושה דין למודרה.
אני לפעמים עושה.
כן?
לא תמיד. בעבודה של הליצנות רפואית אני מרגיש שכבר יותר קל לי, אז אני לא עושה עכשיו. אבל בעבודה של תרפיה בצחוק בוודאי שכן.
רגע, תרפיה זאת אומרת, אתה גורם לאנשים להיות שמחים או צוחקים? מה?
זה כמו אימון בחדר כושר, כמו אימון בבריכה, כמו אימון, כל אימון שבן אדם עושה.
הסחת הדעת הזאת?
התרגילים של הצחוק הם גורמים שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות.
כן.
וברגע שעושים את זה קבוצה ביחד, אז זה
כן, אבל מה היעד? שהוא ילמד לצחוק בתנאי לחץ?
זה לא, לא, ברגע שעכשיו הוא עשה תרגילים של צחוק, זה העלה לו את המצב רוח, הוא יכול לתרגל את זה לבד גם, בבית או זה, הוא מתרגל את זה. אז כמו שבן אדם הולך הליכה לרפואה, אז זה משפר לו את הבריאות, אז פה גם.
איך בא לידי שינוי אצלך, הלימוד שלך?
הלימוד שלי?
כן.
התחלתי לחפש מקורות שמתעסקים עם הנושאים האלה.
מה הכוונה?
מקורות שמדברים על נושא של צחוק, על מילתא דבדיחותא.
על שמחה.
על שמחה. הרבה יותר.
אתה מדבר על מקורות...
ספרי חסידות. גם כל מקור שמדבר...
אז היום הכי שנוי עליך זה תשעה באב, אם ככה. לא שנו במובן, כמובן שהיום שהכי קשה לך איתו. היום הכי קל לך זה פורים ושמחת תורה. עכשיו, ברגע של ההפתעה. ספר לי בדיוק, כיוון שאתה ביום ראשון, ורק ביום ראשון מגיע למעייני הישוע. ואני הושפסתי במצב מאוד 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 קשה, נכון? אתה ראית את איך באיזה מצב אני הייתי? גם אינפוזיות, גם הזרקות. הגעת למחלקה ששניים מתוכה היו במצבים מאוד מאוד קשים, נכון? בלי להיכנס לפרטים רפואיים. עם השאר הצלחת לתקשר. הגעת אליי, ספר לי.
הגעתי, אני חושב, עוד לא הגעתי אליך. אני הייתי עם מי ששכב במיטה לידך, ואז אתה אמרת שאתה לא רוצה לראות אנשים. אתה עכשיו נמצא בשנת אבל, ו...
לאלה שלא יודעים, אני משנת אבל על אבא שלי שנפטר בכ"ב בשבט תשע"ד, ולתדימתי הרופאה אמרה לי שאני שוכב כרגע במיטה, על אותה מיטה שאבי שכב. אני לא מבין איזה היגיון היה לשים אותי בחוויה כזאת, על אותה מיטה שאבי שכב במחלקה.
ואחרי שאמרת את מה שאמרת, שאתה לא רוצה לראות אנשים ולא... אז בשנייה הראשונה הרגשתי שאיזה קיר יש פה, איזה חומה. אבל החומה הזאת נתנה לי חשק שאולי...
אתגר
לבקוע אותה. אז אמרתי לך שאמא שלי נפטרה לפני 5 חודשים.
אתה רוצה לספר קצת על אמא שלך?
אמא שלי גם תמכה בי מאוד במהלך של הליצנות רפואית.
מה, היה בעבר שמיוחד באישיות שלה? בוא ניתן לה כבוד קצת.
היא הייתה... אישה שאהבה מאוד אמת ולא לפגוע באף אחד. לא, מאוד מאוד היה חשוב לה שכל אחד יהיה שמח ויקבל את הכבוד שלו. זה נקודות מאוד חזקות.
יש לך אבא?
כן.
ומה המיוחד באבא שלך?
אבא שלי הוא... בן אדם מאוד, יש לו לב מאוד, הוא מאוד אוהב לעזור לאנשים בצורה מדהימה.
את זה הוא יעביר לך?
כן.
אוקיי, אז הגעת אליי.
אז אמרתי לך שאמא שלי נפטרה, ושאלתי רב אם מותר לי לעסוק בליצנות רפואית, מה אני אעשה עכשיו? והוא אמר לי, כן, זה מצווה. זה מצווה, תעסוק בזה להפך. ואני חושב הדיבור הזה פרץ איזה סדק קטן. ומתוך זה התחלנו לדבר. התחלנו לדבר גם דיבורים של חיזוק. והדיבורים האלה נראה לי קצת החיו אותך.
החיו אותי. עכשיו, יש לי הפתעה בשבילך. אני עיתונאי, אתה יודע, אני אוהב להפתיע. אז אני אפתיע גם את המאזינים. אני אומנם מאוד אוהב לראות פנים טהורות, עיניים עדינות, אבל לא זה מה שרגש אותי.
יש מלא ילדים רפואים חרדים. הרי סיפרתי לך מאחורי המיקרופון, סיפרתי לך מחוץ לשידור, מה שנקרא, על אירועים שקשורים לנושאים של ילדים רפואים. מה שתפס אותי שעל זה, בגלל זה החלטתי לראיין אותך, ודרך אגב העליתי את התמונה שלך בפייסבוק, קיבלתי תגובות חבל על הזמן, ואמרתי את זה גם למנהלת של המכללה שבו אתה למדת. אני מכיר אותך דרך אגב. רק אמרתי לה את השם שלך, היא אמרה, או, בטח. מה קרה בדיוק? שעה או שעה וחצי אחרי שהיית אצלי.
נולד לי בן.
עכשיו, אתם קולטים מה קורה? אשתו של מרליצקי, יהושע, היא אחות במעייני הישועה במחלקת נשים. הרב יהושע לא רצה לספר, אז אני אספר. הוא רצה זכויות ללידה מהירה ובריאה בזמן שאשתו בחדר לידה, במקום לשבת בחוץ ולהסתכל על השמיים ולעשן, הוא הלך במחלקה שלנו, לא סיפר לאף אחד, ופשוט החיה את האנשים. ואחרי שעה, שעה וחצי הוא הגיע ואמר, ואז הוא בא בלי הבגדים של הלצנים רפואיים, לא האמנתי, לא קישרתי בין דבר, אמרתי, רגע, רגע, הפנים שלך מוכרות. אמרתי, וואו, זה הלצן הרפואי שלי שאתמול דברתי. מה, לך נולד בן? זאת אומרת שבזמן שאתה שימחת אותי ואת כל החדר, אשתך הייתה בחדר לידה או בחדר צירים? כי איזה, זה מה שתפס אותי. היכולת הנתינה בתנאי לחץ זה רק מתוך אמונה. אגב,
אחד הדברים זה... אני מאוד רוצה להודות לאשתי, שהיא אמרה לי, אני שאלתי אותה לפני שהיא נכנסה לחדר לדעת, רוצה שאני אשאר איתך פה או שאני אסתובב במחלקה? אז היא אמרה לי, לא, תלך תסתובב במחלקה. אז שלי ושלכם, שלה הוא.
אגב, כמה ילדים יש לכם?
שמונה
ילדים? אתה זוכר בעל פה את השמות שלהם? עכשיו תגיד בצורת, בקול של צחוק כזה, את השמות שלהם.
אוריה, ספיר, מעיין, יחיאל, רותי, נועה, פייגי, הדסה.
והוא, בעזרת השם, אנחנו נשמע עליו גדולות ונצורות. בוא נגיד דבר כזה, אתה כשאתה מתבונן במה שאתה עושה היום, איפה אתה רוצה להיות בתחום הזה בעוד, נניח, שנה?
להתנדב ביותר מקומות. לצאת גם למקומות... היום אני נמצא במעייני ישועה, שזה מסגרת חרדית, ו... אפשר לקרוא לזה כמו איזה חממה, אבל יש מחלקות קשות שאין במעייני ישועה, ואז לצאת גם למקומות כאלה, למקרים של אנשים במצבים הרבה יותר קשים, לביקורי בית. זאת אומרת, היום מתחיל להתפתח הנושא הזה של חולים שמרותקים לבית, נבוא לשמח גם אותם.
אתם שומעים חבר'ה, אז כל הדיכאונים כאלה, למרות שכולם התרפאו במעמד הר סיני, אבל נשארו עוד כמה כאלה, אני רואה בתשע"ד כאלה שעדיין כנראה לא קמו בזמן בהר סיני. אז אני חושב שתשמע, אם הצלחת לנער אותי ולהביא אותי למצב שאני ממצב של כמעט מוות, להביא אותי למצב שאני משדר עכשיו ברדיו ומראיין אותך, אתה קולט? זה משהו שאני עדיין עוד לא מעכל. תשמע, אני חייב לך הרבה. ובדרך כלל אני לא עושה פרסומות ברדיו. אבל אני רוצה, בגלל שאתה שימחת אותי, הצלת אותי, כל בחסדי השם, אז תן את השם שלך, המלא, ואת הדרך איך יוצרים איתך קשר, ובאיזה שעות.
יהושע לידסקי. השם שלי יהושע לידסקי. אפשר ליצור איתי קשר בפלאפון, הכל להתקשר. בפשטות, אם אני יכול לענות לכם, אני עונה. אם לא, תנסו עוד פעם יותר מאוחר. והפלאפון זה 057-313-3232. אני חוזרת עוד פעם, 057.
עכשיו בצחוק, תגיד את זה בצחוק.
אני לא יודע אם הם יצליחו להבין את זה מרוב צחוק.
אני צחוק ואתה תגיד את המצחוק.
057-313-3232.
בוא נראה אם אני זוכר. 057-313-3332.
כן.
יהושע לידסקי, שתבח שמך, תודה רבה, אני מאחל לך שתזכו, אתה ואשתך תחיה. להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ביתו בזמנו, לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים, ותזכה לשמח לבבות שפילים, רוחות נתקעים, ולהיות עבד הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב.
אמן, אמן. כל ישועות, לכל מי שצריך ישועות ברוחניות וגשמיות, לכל עם ישראל.
תודה רבה, ישוע כל טוב. כל... חשבתם שהוא אמר שלום, נתראות, חג שמח, וזהו, וזה נגמר. זה היה מה שנקרא הפסקה מתודית, אבל אני לא נותן לו כל כך מהר להיפרד כל כך ממזנים. אז יש איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, אבל מאוד חשובה, שבגינה החזרתי אותו לשידור את ישוע לידסקי. כן, ישוע.
יש הנושא של תרפיה בצחוק. זה נושא שאפשר לקשור אותו מאוד לעבודת השם, ואחד הדברים שהייתי רוצה זה לפתוח פה קבוצות בבני ברק של תרפיה בצחוק
לגברים.
קבוצות על תארת הקודש, מה שאנחנו מדברים.
כן, והכשר של הרב צחוקי.
כן, יש חוק חיוך חובה.
רצית עוד חוק חיוך חובה חינם, אבל זה לא יהיה חינם. אבל רגע, אתה כזה רציני, איך הם יאמינו לך שאתה בכלל יודע ללמד לצחוק? אז תגיד, אני רוצה ללמד רביה מצחוק.
זה לאנשים רציניים. מי שצוחק כל הזמן הוא לא יבוא לתרפיה מצחוק, הוא צוחק.
הוא צוחק.
הוא לא צריך את זה, אבל אנשים שמרגישים שהם...
זאת אומרת, אני לא מתאים לקורס הזה.
לא, אתה גם מתאים. כל אחד יכול לבוא להצטרף.
איך אני יכול לגרום לדוגמה למאזינים שלי עכשיו לצחוק? חוץ מנפתי, זה סתם זה.
אז זה הנקודה פה של התרפיה בצחוק, שאנחנו צוחקים בלי סיבה. אנחנו עושים פעולות של צחוק, וזה לאט לאט מדביק לנו את הצחוק האמיתי.
לדוגמה, אנחנו אומרים סיסיות ירושלים בגילו בה כל אוהביה. כן, סיסית המסוס, כל המתאבלים עליה. כשאני בא לבן אדם ואני אומר לו, עכשיו אני שואל אותה, זה מתאים ליום ירושלים. תשמע, תשמח ירושלים. אני לוחץ פליי.
אז זה העניין, יש המון דיבורים שמדברים על שמחה. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, אבל איך אני אגיע לזה? הם מרגישים שיש איזה, נגיד מדברים איתם על תשמח בנקודות טובות שלך, תשמח שהנחת תפילין. הוא אומר, אבל קשה לי לשמוח עם זה. אז אנחנו צריכים כמו איזה סטארטר כזה, שמתחיל להניע את הגלגלים. אז אנחנו עושים תרגילים שמדמים צחוק.
למשל?
כמו התרגיל שעשינו לפני
משנה שבת. תעשי עוד תרגיל.
עוד תרגיל, אנחנו יכולים לעשות, להריח פרח ביד, להחזיק פרח ביד, להריח אותו, ו...
בוא נעשה את זה.
או שאנחנו לוקחים את היד, עושים איתה אגרוף, ואז אנחנו פותחים רק את הזרת, ואז אנחנו עושים צחוק קטן. אחרי זה אנחנו פותחים עוד אצבע ומגדילים את הצחוק. בכל אצבע שאנחנו פותחים, מגדילים עוד יותר את הצחוק. אז עכשיו הזרת, הקמיצה, האמה, האצבע, אחרי זה עם כל היד, עכשיו התרגילים האלה שמדמים צחוק, הם גורמים למוח להפנים את הדבר הזה.
מה אז אתה מוסר להם איזשהו מסר רוחני?
ושבן אדם, זה מתחיל לעלות לו את המצב רוח, וברגע שבן אדם, המצב רוח שלו עולה על ידי פעולה חיצונית, אז אחרי הפעולות נמשכים הלבבות.
כן.
ואז הוא עכשיו קצת יותר שמח, אז יותר קל לו, שמחה זה מביא גדלות מוחים.
אז בוא נגיד, יש, שנקרא, יש מושג של עשה זאת בעצמך בבית, אדם נמצא בבית, נדע, הוא מרגיש עצוב או לחץ או משהו כזה, או אישה שמבשלת, לחץ, עכשיו לפני חגים וזה, איך יכולה לעשות פתאום ככה?
אז דבר ראשון, הם יכולים לעשות את זה. דבר שני, יש תרגילים אפילו עוד יותר פשוטים, שמבחינת המוח זה מדמה צחוק. זאת אומרת, אם נעשה דבר כזה, אנחנו עושים מחיאות כפיים ומשמיעים איתם קולות. מבחינת המוח...
מה זה בזה? אתה תדגים למשל.
אז הנה, אנחנו לוקחים עושים. אנחנו עושים שתי מחיאות בצד ימין, שלוש בצד שמאל. הו, הו, ה-ה-ה. הו, הו, ה-ה-ה. הו, הו, ה-ה-ה. יש! עכשיו, שבן אדם עושה את התרגיל הזה כמה וכמה פעמים, מבחינת המוח שלו, הוא יכול להיות עכשיו הכי רציני בעולם. מבחינת המוח שלו, שהוא עושה הו הו ומדמה צחוק.
זה כביש עוקף דיכאון.
זה כביש עוקף, זה תרגילים, פעולות חיצוניות שעובדות על הפנימיות.
היחידה ללוחמה בעצב.
כן, ממש ככה.
אוי, זה גבעל, אתה יודע מה? אני, אם לא הייתי בשנת אבל, הייתי עכשיו מצוחק, חבל על זה. אני מאוד מאוד ישוע ליצקי, 052.
057.
אוי, תגיד אותה פעם.
057-313-3232.
אוקיי. 057-313-332. שתבח שמונת, כל תורה.